השנה לדבר, לא יודע, קצת מפתיע אפילו אותי, שאני ככה עושה השוואה כזאת, לדבר על עצות בכוונה בצילות ימים נוראים, ואת העצות האלה אני רוצה לסוף איזו השוואה שעצם המדד אחד הוא לשני, היא מרתקת אותי. אחד זה דיבור של אדמור, של הרבי מחב"ד, לדבר על עבודת התפילה של האדם, לא דווקא ימים נוראים, עוד שזו שיחה שנאמרה לפרשת כי תצא, י"ג אלו תש"ד, שאמרתי זה השבוע ישמואל, לפחות חלק מזה למדנו יחד, ואני רוצה להשוות את זה לאיזה דיבור של הרב שגר, שגם זה דיבור ככה שדי מפתיע, על ההתכוונות בתפילה בימים נוראים, ועל הקשיים של ההתכוונות בתפילה, וזה פורסם על כפות המנעול במאמר, וזו הייתה שיחה ביום כיפור שנקראת חרדת הימים הנוראים, זה מודפס על כפות המנעול עמוד 25, ואנחנו נתחיל דווקא מהרבה, ונתחיל משם כי זה נותן לי איזו אפשרות לצאת משם ולהצליח משהו על התודעה של הרבה, עבודת התפילה, שהיא עצמה מרתקת מאוד, בייחוד בהקשר שהוא משרשר את הדרוש הזה, ומזה נתגלגל לחלק השני של הדיבור, למה שיצא בצד הימני של העמודה, חרדת הימים הנוראים. אז קודם כל, איזו מילה של הקדמה קצרה, בסדר? הדרוש הזה בשנת תש"ד. ויש חשיבות רבה גם לדעת אם תאריכים על מה בדיוק מדובר. פרשת תצא, כמו עכשיו, פרשת תצא, י"ג אלול, אנחנו נמצאים היום, וי"ב אלול, ממש ככה, לפני 50 שנה. פרשה מלפני 50 שנה בדיוק, של הרבי, וצריך לדעת שהרבי היה בשנה השלישית של הרביות שלו. את זה שאדמור הריית חותנו נפטר ב-י' בשבט תש"י, זה התחילת 1950, כשאני הייתי ב-30 יום בדיוק, ושנה אחרי זה בי"א שבט תש"י"א, בתום שנת האבל, הרב נהיה לרבי. בשנת האבל אמר כל מיני דרושים שהם נפלאים בצל עצמם, זה לא היה ברור גם מי היה ממשיך, זה לא היה ברור, זה היה שם, כתבו את זה לאחרונה כמה ספרים של חוקרי חב"ד, מה היה קרב על הירושה, אם זה היה בדיוק קרב, מה זה היה בדיוק, אבל לא היה ברור שהרבי, שנהיה רבי, ואכן נהיה רבי. וכאן כבר נמצא בשנה השלישית של הרביות שלו, ומה שהוא מתמודד כאן בדרוש, אני אומר את זה כהקדמה, כי זה די ברור לי, הוא אמנם נותן כדרכו של רבי לתת דרוש, הוא לא מכניס את עצמו ואת המודעות העצמית שלו לתוך הדרשה, אבל ברור שמה שמתמודד כאן זה עם מערכת היחסים שהייתה לו עם מורו וחמו, שמצד אחד הייתה לו התבטלות עצומה כלפיו, הוא כותב בשנת האבל דברים שעשו לזוז כמלוא הנימה עם מה שאמר מורי וחמי, מוישה רבינו, נשיא הדור וכו' וכו', מדבר עליו במונחים טוטליים מרחיקי לכת, שלאדם כמוני קצת מבהיל לקרוא אמירות כאלה לדמות עם כל ההערכה והגודל, אמירות כאלה נחרצות שלא זזיק אם לא נימה מה שאמר, מי שהנהיג מורי וחמי, ואגב מה שהוא עשה למורו וחמו זה מה שהחבדקים עשו לו בסופו של דבר, גם כי לקחו אותו כדמות בטוטליות בלי שום איזה רתיעה מתנגדית שצריכה להיות, כי זה הבריאות של עובד השם, שהוא גם קצת מתנגד. אולי התשתית שלו שהוא מתנגד, והוא לא מוכן לקבל איזו נחרצות של דבקות בדמות. עכשיו, בין הלבין לבין מורו וחמו, היה תמרת יחסים שכך מספרים לו כחות שהוא עלה כל בוקר על קברו. הם קוראים בבית עני וקווינס, הם קוראים אחד ליד השני, הרבי וחותנו. ומה שאני שמעתי, ככה מדברים, גם הרב שגר הזכיר את זה מספר פעמים, שכל בוקר עלה לפקד בקברו של חותנו. אגב, זה סתם, תדעו שזה נסיעה שחצי שעה לפחות בלי פקקי תנועה, מקראון נייטס, איפה 770, לבית העלמין לקווינס. וזה עבודה, כל יום נסיעה לשם, לא חזור, זה חלק מסדר יום, חלק מהעבודה. אם זה היה כל יום, לא היה כל יום, זה לא כזה משנה. ומה שטען הרב שגר, אני לא יודע איפה על סמך מה, אבל אני פשוט מספר מה שהוא אמר, שהייתה כנראה איזו פרקטיקה של התקשרות ביניהם. אבל זה הלך למקומות מאוד מרחיקי לכת. ממש, הוא קורא לזה פרקטיקה של התקשרות בינו לבין מורו וחמו. זה לא סתם איזה מין התבטלות עיוורת לחמי, זה היה משהו הרבה יותר נוקב, הרבה יותר טוטלי ביחסים ביניהם. עכשיו, אחרי שהרבי נפטר, אז הרבי כאן התייצב מול מנחם מנדל, התייצב מול החלל הפנוי הזה, של הרבי שהלך ונופח חלל פנוי. וכאן הוא התמודד למעשה עם שתי תנועות. שצריך היה למצוא דרך לשייט ביניהם. התנועה אחת היא התנועה של ההתבטלות המוחלטת, וליצור איזו המשכה מהאור המקיף של הרבי. בשבוע שעבר דיברנו על הסובב הפנימי, שהרבי נשאר סובב, כבר הוא הלך לבית עולמו, מה שנותר בו בחלל הפנוי הזה, זה בעצם האור הסובב של הרבי, שהוא ראה בו את משה רבנו של הדור. מצד שני, הוא ידע שהוא הולך להיות רבי, הוא רוצה לבנות את עצמו כרבי. כדי לבנות את עצמך כרבי, אתה לא יכול רק לבוא עם ההתרפקות על האור הסובב. אתה צריך להביא משהו מהאור הפנימי, אתה צריך להפוך את עצמך, אתה צריך ליצור איזו התלבשות של הרביות בדמות, באגו שלך, בדמות שלך. אלו שתי התנועות שהוא מדבר עליהן כאן, אבל הוא מדבר עליהן בדרום שמי שלא יודע או לא שם לב לעיתוי ולתאריך, הוא יחליק החוץ, הוא לא יבין לדעתי מה בתמונה כאן אחרי הדיבור הזה. הדיבור שקודם כל, אומנם הוא דרוש שנאמר לחסידים בשבת תצא, אז הוא נשא מראות לפני קהל, אבל מה שהוא מתמודד כאן בדרוש הזה, זה ממש דו-שיח עם עצמו. וככה אני קורא את זה לפחות, אני מציע קריאה שזה ממש דו-שיח עם עצמו, כשהוא בא, וזה דרוש שהוא יפה בפני עצמו, בלי שום קשר לכל התפאורת הרקע שאני הנחתי כאן. אבל כשקוראים את זה עם תפאורת הרקע, יש בזה משהו מאוד מאוד מעורר את הלב, וזה מסתיים בסוף בעבודת התפילה. אגב, זה מפתיע, זה מעבר, אני לא אקרא את הכל כי זה ארוך, אבל זה מפתיע שפתאום עשה איזה תפנית בדרוש הזה לדבר על עבודת התפילה, והכל באותה הקשר שהנחתי כרגע בין ההמשכה מהאור הסובב והאור המקיף לבין ההטמעה והאור הפנימי. אז יאללה, עכשיו נתחיל לנוע בדרוש בעמודה השמאלית בעמוד אחד. וזה קשור לו ליחסי רב תלמיד לחיילים הפנימיים שתכף נעמוד עליהם. אחד עוד יהיה לקראת קלה פני שבת תקבלה. רבי כבוד קודשו מורי וחמי אדמור במאמרו לחדודי מדורשי החתונה מפרק לדיר אבל עזב שחתן דובי אלמך והקלה במלכה. חתן זה הקדוש ברוך הוא וקלה יכנס ישראל ובספירות הוא בעצמו זרנפין ומלכות, וחתן הוא בחינת זרנפין וקלה בחינת מלכות. וכן כדרכו של כדרך הדרוש החבדי תמיד זה מתחיל בסמדי מושגים, כמו שבשבוע שעבר היינו כל מיני צמדים כאלה שדיברנו עליהם, גם כאן מתחילים את הדרוש ב צמדי מושגים. הצמד הראשון, מה הוא?
חתן וקלה.
מה?
חתן וקלה.
חתן וקלה. הצמד השני? הצמד השני?
הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל.
מלך ומלכה. אחר כך הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. זה לא משנה סדר. ואם תרצו, גם יבוא תרגעת השבת והחולין. אתה הולך לדעת על שבת, יש פה צמדים שאתה צריך איכשהו לעקוב אחריהם ולבונן בהם. וזה גם מה שמאוד יפה בדרשים החבדיים, אתה לא נכנס אפשר לרעיונות, אתה נכנס למילים. ולי, במה שאני מתחפש בלימוד, זה מאוד עוזר לי. כשאתה נכנס למילים, אני ישר יכול לבדוק בעצמי מה מתעורר בי מהמילים האלה, מה זה עבר לי. ועוד צמד שאמרנו, זה ירמתי למלכות, עוד צמד שנמצא כאן. וזה קודם כל זה שאתה מתחיל דרוש בצמדי מילים, אבל לפי שאתה מתחיל בגלל משמעויות, על מה זה אומר, ואיך זה מתחבר, איך זה משתרשר, אתה קודם כל זה יצא קודם כל במילים, והמילים עצמם זה כבר זה שפה בפני עצמה. במילים מובנים אפשר לעצור את הדרוש כאן, נגיד האנשים קחו את זה, תלכו הלאה. וזה בעיניי נורא מאסגר, זה ממש עבודה לסדנה. קח את המילים האלה, תנוע קדימה, נראה לאן זה ייקח אותך. ומי שיש קצת רגישות וקצת ניסיון ומיומנות בשפה, הוא באמת יכול לעשות איזו עבודה בלתי רגילה. זה ממש הזמנה נפלאה ביותר. אם אני אצרף את זה לספלים של שבוע שעבר, על הסבב והמלא, ועל, אני לא זוכר של כל מה שהיה שם, אבל יש פה בהחלט עבודה של, דיברנו מקיף פנימי, וככה. אם כן, אפשר נלך טיפה קדימה, בסדר, אחרי צמדי המילים. וזה אחד עודי לקראת קלה פני שבת תקבלה, שהוא עצמו המשכה הזירה מידי מלכות. עכשיו, בסדר המשכה, עכשיו אחרי שהוא אמר הוא אמר שהזירה מידי מלכות זה המשכה, אז שוב חוזרים כאן המלכות זה העולם שלנו, זה העולם של הפנימי, זה מזוהים מה שיקרא אור פנימי, והזיר אנפין זה הסובב, זה מה שניצא מחוץ לך, שמקיף אותך, והמילת המפתח, מה שמחבר את הסובב הפנימי, מה מילת המפתח? מה מילת הקוד כאן? המשכה. כן, זאת המילה של המשכה. אנחנו בהזדמנות אחרת נדבר גם על יד המשכה, תבוא המילה שהיא לא בדיוק מקבילה, אבל היא מאוד נוגעת לעניין, זה העלאה. יש המשכה ויש העלאה. וחשוב שגם שוב אני רוצה, אני מתעקש, להתרפק על המילים, להתרפק על האנרגיה של המילים. כרגע שאתה רואה לפניך המשכה. מה זה עושה לך, אתה רואה המשכה? מה, לא יודע איזה מילה בעברית שלנו, מה טבעה של המשכה מהזירה פין המלכות? מה זה המשכה? אתה ממשיך להגיד מהרבה אליי, אני מראה מהרבה או האור המקיף או הוא המוישה רבנו של הדור, ועכשיו אני רוצה לעשות עבודה של המשכה. מה זה, מה זה, מה הטבע של אותה המשכה?
משהו עליון יותר,
משהו עליון יותר, אבל מה זה המשכה? מה התנה של המשכה? מה אתה עושה עם המשכה? מה היא הפעולה של המשכה? מה?
יניקה.
עוד פעם?
יניקה.
יניקה, זו אולי המילה הכי קרובה שאני יכול לומר, כאן יש פה איזשהו של יניקה, אתה שאיבה, אתה שואב כמה שאתה יונק כאן משהו. אתה לא נמצא עדיין, אתה לא מביא את האגו שלך לביטוי, אתה לא נוכח כאן ממי שאתה. אתה בשלב ראשון עושה כאן באיזשהו סוג של, זה ממש כמו דימוי של תינוק שיונק, כאילו, התינוק שיונק מאמו הוא פשוט יונק. כלומר, באיזשהו מקום זה מטאפורה מאוד יפה להמחיש מה שיש כאן, קודם כל זה יהיה ניקה. אגב, זה דבר שמאוד מאוד זר להוויה המודרנית. תראו את זה לכם שאדם מגיע לישיבה רגילה. אני אומר שהוא ינק מהראש ישיבה. ישר יצא התאגדות, כאילו, מה פתאום? אני בא ללמוד, אני לא בא, אני לא קשור דבר, אני בא ללמוד, לשמוע מה אתה אומר, ומה אני אומר, וזה בא יוצא. כל התנועה הזו של היניקה היא מחייבת איזה סמין ביטול גמור, שאתה תינוק שאין לו שום דעת, והרבא זה האמא שיש לה כל האכלה וכל המשאב שתוכל לנוק ממנו, זה סיטואציה, אופוזיציה, שהיא מאוד מרוחקת מהאדם המודרני בכלל, מבחור הישיבה וישיבות הקלאסית, בעולם הישיבות בכלל זה מאוד מרוחק, אפילו בישיבות החסידיות זה כבר נהיה יותר מרוסן, וכל הסכנות שמתלוות לפוזיציה כזאת, שאתה בעצם מקום לגמרי בביטול, ואתה נותן אמון בלתי מוגבל באדם שאתה יונק ממנו, זה מתכון להמון תחלואים והמון בעיות, כמו שעינינו רואות ואוזנינו שומעות חלשים לבקרים, מה הסכנות שיש בעמדה הזו. אבל עצם המטאפורה הזו היא בעצם מטאפורה מאוד מרתקת, שבה מי שיעשה לבדוק האם למרות כל ההסתגלויות והמודעות העצמית שלנו עוד נותר בנו משהו גם מהאלמנט של יניקה, שיונקים משהו. בעצם זה שאתה לומד שבישיבה אתה יונק משהו, נשאר לנו משהו בדמות שלנו שמסוגל להכיל מרחב של יניקה. אז זה דבר שאני לא סגור עליו, אני לא יודע, כי אני מדבר במקום מאוד חשדן בכלל, וכל מיני כאלה שמנסים, כמי שאומר, אני חשדן במובן הזה שאני לא, שאני מקבל משהו ממי שאני קודם כל בודק, וככה לא, אני לא אדם כזה פתוח, לומר ככה, אני לא כל כך, אני לא כל כך בביטול, אני בכלל לא, אבל יש בכלל, אני מוכן לקבל את הביטול, אבל שוב, לחזור למונחים החבדים, שיש הבחנה בשני מיני ביטול. יש ביטול היש, ויש ביטול במציאות. ביטול היש זה שבו אתה נמצא, אתה מכניע, זה קשור יותר להכנעה של הבעל שם, אתה כנוע, אבל הכנעה שלא מוחקת את התודעה העצמית שלך. אתה ביטול היש, יש פה משהו, יש פה יש. אתה שהוא נמצא בביטול, אתה יותר הכנעה, מישהו גדול ממך, מישהו מבין יותר ממך, אתה נותן בו אמון שהוא באמת יכול לתת לך משהו, אתה מוכן להתבטא כלפיו, הביטול היש. ביטול במציאות, במונחים החבדים, זה התקיימות גמורה, מה שנקרא השתאווה בגוף הדמל, ככה לגמרי נשאב, אתה לא קיים בכלל. זה כמובן התנועה, אצל הדמור הזקן זה אחד השיאים של העבודה הרוחנית, וזה ביטול במציאות, אבל היא לא, בעולם שלנו, בעולם שלי לפחות, אין מצב, זה לא בא בחשבון בשום פנים ואופן, ולא רק שלא בא בחשבון, אני גם אני מסתייג בזה, בתכלית ההסתייגות, כשאדם יתבטל במציאות. שזה באמת מתכון לסכנות עצומות, ואני גם לא חושב שהקדוש ברוך הוא מצפה לזה ממני. אני חושב שגם הוא לא מעוין בזה, אני גם חושב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נתבטל אליו ביטול במציאות. שבאיזשהו מקום נתן לנו את ה, כמו שהרמב"ם לימד, שהבחירה החופשית, רשות נתונה ביד כל אדם, זה תלוי באדם, וכפי הדעת היא אהבה, כמו שאומר הרמב"ם, כלומר דווקא העמידה של המלאות האנושית, בסובייקט האנושי, שמלאות של החוכמה והדעת, היא בעצם המבוקשת לפחות את חלק לפי הרמב"ם. לא משנה, נחזור לענייננו. כן, הכל יצא לנו לדרך בשאלת ההמשכה. וכאן אומרת האמירה הראשונה המשמעותית שהיא נורא חזקה ויותר משרשר בהמשך. בסדר, המשכה הוא בשורה החמישית, אשר תחילה תחילת ההמשכה חיצונית, שהיא רק תפילת מקיף, ואחר כך היא המשכה פנימית. דקן הוא הסדר וכל השפעה משפיע למקבל. לתחילה תחילת המשכה אתה משפיע לקראת חיצוניות שלו, לקראת חיצוניות המקבל, שעל ידי זה מתעלה המקבל להיות קרוב למדרגת המשפיע. ואחר כך יוכל לקבל המשכה פנימית מהמשפיע. כן, זאת האמירה שלו בעצם, זה המוקד של האמירה שלו בכל הדרוש הזה. יש פה שני מיני המשכה. המשכה אחת היא המשכה חיצונית, מבחינת מעקיף. המשכה השנייה, מבחינת פנימי, אולי אביא דוגמה לדברים. המשכה היא דבר על רב, על צדיק וחסיד. אז ההשפעה הראשונה של הצדיק, בגלל שאתה בא אליו, אתה עושה וואו. ויש שעוקום מי שזה התרחשות סביבו, אתה לא דן שום דבר, אתה לא למדת שום דבר, אתה לא יודע שום דבר. כל כך אתה עושה וואו. משהו, אתה פוגש איזו הוויה שעושה לך משהו. אם אתה לא ציני באופן חסר תקנה, אתה בא משמר כמה נקודות יותר תנימות, שאתה מוכן להתרגש ממשהו, שקודם כל מציא לך משהו בלב, אתה עומד מול, אתה בא לבית נדרש, שיוצא לך וואו, כאילו ש... זה לא חלק קיצוני, אבל יש משהו שאתה מטרים את כל מה שיבוא אחר כך בלימוד או בהפנמה. קודם כל זה המקיף, זה איזשהו... אני אצל לשחזר תוך כדי דיבור את אלו לראשון שלי בישיבה שאני חוזר עליו כל שנה. אני אומר, מה בעצם נצרב לי מראשית חוכמה מהעבודה שלי בישיבה בתחילת דרכי? זה המקיף שבית מדרש. בחודש אלול, כל האווירה שהייתה שם, זה... יכול להיות, באמת יכול להיות ציני, עזוב, זה כל חטאי נאורים כזה, כאילו אתה סתם התרגשויות מאולצות ולא רציניות, אפשר להיות ציני, זה לא בעיה. אני רק רוצה לשאול משהו מהמקום שאני כן זוכר אותו מאוד לטובה ומאוד מכיר בו לטובה, כשיש משהו מאוד חזק, מאוד מאוד חזק באותה, או למשל, אם אנחנו מביאים בהמשך, אתה רוצה להגיע לעולם התפילה, וזה אני רוצה להגיע היום לעולם התפילה. אז יש אדם שהוא רואה מישהו מתפלל, רואה קהל מתפעלים שמתפעלים בדבקות. הייתה באיזה קהל של ברסלברס, כאלה משיגנרס, עם כל המחיאות כפיים וכל הקפיצות וכל הזה, קורה לו משהו. פתאום הוא רואה משהו, כל השיגונות, אתה עושה לך משהו, אתה עומד מול זה, מה היה פה? יש פה איזה מוחים, אתה למדת משהו, הפנמת שום דבר, אתה רק נמצא במקי, באיזה מין, אתה נמצא מול איזה, זה אפילו לא חוויה, זה יותר מחוויה, יש משהו עמוק, אתה נמצא מול, אתה רואה שזה... אדם צדיק שבאמת התפלל בדרכי לוחימו, מירה ואהבן. אתה רק תסתכל עליו. אתה לא יודע מי הוא. אתה לא ינקת שום דבר, אף מילה הוא לא לבין אותך, ואתה מקבל משהו בדמותו. אמרתי, זה סבא, שאתה זוכר אותו כדמות דיוקן שמלווה אותך בחיים, הוא לא למדת ממנו שום דבר. אתה הרבה יותר מפוכח ממנו, אתה הרבה יותר חכם ממנו, אבל הדמות דיוקן שלו היא מלווה אותך. זאת הנקודה של ההשפעה עם הכיף. ואז טוען, מה שהרבה טוען, שבהרבה מובנים ההשפעה הזו של המקיף היא גבוהה בהרבה מההשפעה של הפנימי. שתשב ותלמד על תפילה, בהלכה, ברוח, בנשמה, בחסידות, במוסר, תלמד הרבה על תפילה, מה שיעשה לך המפגש הראשוני של המקיף הוא יותר מהמפגש שיהיה לך מהפנימי. כי בפנימי אתה לומד את ה... אתה עושה במילים, אתה עושה בתובנות, אתה עושה להבין את הדברים. זה ההשפעה הנמוכה יותר. אחר כך הוא יגיד לנו שזה מתהפך, שבסופו של הדבר ההשפעה של הפנימי כי תעצים ותעלה לאין שיעור יותר על הבחינה הראשונית של המקיף שאתה יצאת על הדרך. זה בעצם התנועה הראשונית, כי אתה מכין מהמקיף, שזה כאילו נותן לך את העיקר ההשפעה, אתה לא יכול בלי זה, אחר כך אתה מגיע בפנים, אתה עובד, עושה את העבודה של הפנימי, ואז אתה חוזר חזרה למקום הגבוה שהוא תוצאה של שאתה מרים את זה גבוה, אתה דווקא מכוח העבודה של הפנימי. הלאה, בואו נקרא את זה. הוא מביא על זה שני משלים. מהשפעת רב לתלמיד זה אבא משתעשע בנו הקטן. ויש לו משהו כבר, אתם איתי?
כן.
תתעוררו. אם לא, אז אני אפילו פה את הקלרינט. ואת החליל צד. יש להם שני כלים, אנחנו חמושים היום בכלים שאתה לא יכול לרדם בהם. הלאה. הוא מביא על זה שני משלים. השפעת רב לתלמיד זה אבא משתעשע בנו הקטן. יש לו מה? שכוונתו במשלים אלה לא רק להביא דוגמאות לסדר המשכה שהשפעה חיצונית היא הגדולה להשפעה פנימית, אלא לדבר גודל העילוי של שתי השפעות האלה. וגם ההשפעה חיצונית היא דרגה להלב ביותר, ועד שיש בהם עילוי לגבי ההשפעה פנימית, כי ההשפעה חיצונית שבחינת מקיף היא למעלה מכלי המקבל, מאשר כן השפעה פנימית שהיא תקבל בכלי המקבל. אז שוב, עוד צוות מושגים, השפעה בכלי המקבל והשפעה מחוץ לכלי המקבל. זה מזכיר את השבוע שעבר, איזה מושגים? לא, עוד השפעה, כן, אבל יש משהו עוד יותר מדויק שמקביל לכאן, זה מה שלמעלה משתלשלות ומה שנמצא במשתלשלות. מה שלמעלה משתלשלות זה לא בכלל מקבל, מה שנמצא במשתלשלות זה בכלל מקבל. עכשיו מה זה קרה השפעה לא בכלל מקבל? בכלל מקבל הכוונה, מה שעיקר בשפה הזולה, גובה העיניים. אתה מדבר, אני מקשיב, אני מבקר, אני מסנן, זה כן, זה לא, פה צריך לדייק, פה צריך לשים יותר, זאת השפעה בכלל מקבל. אתה נמצא בכלים שלך, אתה עובד עם הכלים שלך, ושם קורה, יש שם יש עבודה. מה זה השפעה למעלה מכלי המקבל? זה פולש אליך, זה גולש אליך באופן שאתה לא יכול להגיד עליו שום דבר, אתה לא יוצא במילים, זה במעלה מהמשגה. וזאת השפעה שטוען הרב, היא השפעה המוהב ביותר, הרבה יותר מאשר העבודה בכלי המקווה. כי אתה מקבל את הסוג של השראה, הסוג של דמיון, שהוא כאילו שוטף אותך, הוא מציף אותך. אתה צריך עם איזה אירוע, אתה לא יודע מה קרה לך, אבל משהו שאתה נורא נסער ממנו, למחרת הבוקר תקור, לא תבין מה קרה לך אתמול, מה ביג דיל, מה קרה כאן, כאילו, אני לא יודע, לא מבין מה הולך פה. אבל אתה בכל זאת עברת משהו, עברת איזה אירוע, עכשיו יש לנו טראומטי, אבל אתה לא יודע אפילו מה פשר הטראומה הזאת, מה קרה לך, הטראומה זה לא הקרה, יש לי טראומות שהן גם מכוננות. אבל קרה לך משהו, מה שהרב טועם, וכאן אני מחזיר את הדברים לראשית הדברים שלי, שהוא מהרב החתנו, היום אחרי מותו, שלוש שנים אחרי מותו, הוא מנסה לשחזר איפה היה המקף של הרב. זה ברור לי שהוא עבר כאיתו את החשות שאני לא יודע להגדיר אותה, לא יודע לתאר אותה. אם הגיע למצוא שהוא עולה כבר כל יום, זה הרי הלא דבר, זה לא יכול להיות סתם ככה. הוא באמת עמד נוכח המורה וחמור, וקרה לו משהו, משהו כאן שאחרי מותו רק התעצם. פתאום החלל הפנוי של השר עם הסתלקותו, הוא לא עבר שלוש שנים, אבל הוא חווה כאן משהו שהוא רוצה את הדין לחשבון. הוא לא שרוצה לדבר על זה, הוא רוצה להביא את זה. אז הוא נסח את זה ברמה של דירוג. יש לה השפעה שהיא שוטפת, היא למעלה מכלי המקבל. ואגב, בבית תלמיד זה מה שקורה, בכלל, שאומרים לבתי קברי צדיקים, מה שקורה שזה למעלה מכלי המקבל. אתה לא רואה שום דבר, אני אומר לכם מניסיוני, הייתי שלא מעט פעמים. מסתובבים שם אנשים, גם בזה, גם בהדיס, עבור הזקן, וגם באומן אצל, אנחנו שלא פתחו ספר בכלל, לא ראו אף פעם תוראו, לא ראו אף פעם לקוטט תורה, פניה אולי משהו. זה די ברור שרוב החבדיקים שמגיעים הצעירים, לא זה לחם חוקם. הם מפעילים שלוחים בעולם, אני לא רוצה לדעת לציור, כי אני לא ציור כאן ביחדים, יש לי אהבה גדולה לחבד, אבל זה בכל זאת לא, זה לא מביא עולם שבו הלימוד זה ההפנמה של שאפשר יחוד האמונה, זה לחם חוקם. היום בטח שלא, בעבר אולי יותר. אבל זה המצב. מה יש, עם מה נשארים? עם הדמות של הרבן. הרי אתה מכיר אותו על כל שלט חוצות, ומעל המוצאי שבת בכל בתי חבד, סרטון על הרב עם התנועת יד הזאת, זה בדיוק המקיף שאתה אתה לוקח בו. אתה אם אתה יכול לבנות משהו רק על התנועות הידיים של הרב במסך הטלוויזיה, זה אני לא מומלץ, אני לא חושב שזה דרך לאנשים אינטליגנטים, אנשים כמונו, זה לא בא בחשבון, אני לא יכול לעבוד, ואני לא מדבר בשום ציניות, בשום לגלוג חלילה. אני אומר את זה בעין מאוד מפרגלת, לחבד את הוויה החיים שעליי אישית היא מאוד משפיעה, למרות שהיינו חבדיק. וכנראה גם לא יהיה חבד בהמשך הדרך, אבל זאת השאלה שמשפיעה. ולכן אמרתי להמחיש מה זה קרה השפעה של המקיף, שלמעלה מכלל מקבל. משהו שהוא הוויה, משהו שאתה רק יכול להתבטל כלפי ולהשתאות כלפיו ואיכשהו מקום לדעות שיש כאן משהו. עכשיו, מה אתה עושה הלאה? אבל הרב לא נשאר במקום הזה. עכשיו אחרי זה באה ההשפעה. וזה ודאי, אין לי שום צל תלות של ספק שבדרוש הזה כאן, מה שעמד בעיני רוחו, כשהוא דבר על השפעה מזירתי למלכות, הוא עטף את זה במושגים חבדים מוכרים, אבל מה עמד כאן ברקע? החלל הפנוי שנשאר מסתכלותו של אדמו"ר אריאס. זה ברור לי לגמרי שזה מה שעמד, מהמקום הזה הוא דיבר, מהחלל הזה הוא אמר את הדיבורים האלה. הלאה? כי השפעה חיצונית היא, או מכל מקום, סליחה, היא רק הקדמה להשפעה פנימית. כי דווקא על ידי ההשפעה הפנימית, מגיעים מילוי נעלה יותר שלמעלה לתחילת המקיף. כלומר, כאן עושה את התנועה של ההיפוך. אחרי שאתה עובר את האורות למה למקרה מקבל, עכשיו אתה צריך את ההשפעה הפנימית. וזה היה הגדולה של הרבי, שהוא ממש עבד לכונן עכשיו להתאבש בידי משהו שהוא הולך את הרבי. כלומר, אתה לא נשאר עכשיו רק עם ההשראה שאתה בביטול, אלא אתה הולך עכשיו להתעצמות שאתה, האגו שלך, הופך להיות למעשה הסיפור של משפיע ושזיר אנפין בעצמך. אתה לא בחינת מלכות, אלא אתה הופך להיות זיר אנפין. אתה הופך להיות מידת התפארת אם תרצו, שזה בעצם המקום שבו אתה עכשיו מתלבש, מתעצם בתוכך, אתה מגלה את התנועה הפנימית שאתה, שזאת תנועה לא פשוטה, כי אתה, היא יכולה תנועה סותרת. איך אתה יכול להיות בצל אחד בביטול שאתה לא נמצא? אתה לגמרי בביטול יש לפחות ולא למעלה מזה, אתה לגמרי נמצא, ואתה קורא גם לגמרי לבטל ביטול גמור לרבה. בצד שני, אתה בו הזמנית, גם אתה עושה פה תנועה שאתה תופס שהשם משמיים הועידו אותך להיות הרבה. אתה עכשיו כבר, אוטוטוט, אתה חסידי נשמעים לך. אתה הולך לדבר פה על רדבות אנשים. אתה הולך לעצב את עולמם, והוא היה מאוד מודע לזה. הרבה היה מאוד, מהפנות היה אדם מאוד מודרני. הרב היה אדם מאוד מודרני, הוא היה נותן להשכלה אקדמית, יושב בסרבון, יושב בפריז 8 שנים, הוא היה אדם שהפנים את האירופאיות, הוא לא אדם שצמח בישיבות, הוא אדם שהוא רק בישיבות, הוא צמח בעולם, הוא עולם מודרני, הפנים את השפה המודרנית, הפנים את ההוויה המודרנית, הוא מאוד היה שם. התחילות הללו כזה שילוב של איזו הפנמה של עולם חבדי מאוד, של דורות הקודמים של חבד, לצד המודרנה שבדמות שלו, שבו בפירוש שבא עם המקום של הפנימי, של ההתעצמות במקום הפנימי. ואז אומר הלאה, וזה על כל כבוד חופה, שהם שתי בחינות כבוד, כבוד חתן, כבוד קלה, ולמעלה יותר כבוד אבא וכבוד אימא. זה דבר מאוד נפלא, שעושה כאן עוד שני צמדים, כבוד חתן, כבוד קלה, כבוד אבא, כבוד אימא. אם כל כך הרבה אפשר לנוק מהצמדים האלה, זה מאוד מענג להשתרשר פה עם צמדי המילים, עם צמדי המושגים. כבוד אבא ואמא, כבוד חתן וכלה. מה?
כבוד אבא
ואמא
נציג, איך
הוא נציג
כבוד חתן וכלה?
רגע, בואו נראה את ההמשך, אז זה אומר לך. הנה, המשורה הבאה. ועל ידי זה הוא ייחוד אבא ואמא, לייחוד זכר ונקבה. ואם היות שניהם כבוד וחופה דאבא ואמא, וכבוד וחופה דזכר ונקבה, הם בחינת מקיף. מכל מקום ידוע שדווקא בייחוד זכר ונקבה שהוא חופ פנימי, נמשך העצם. עכשיו אני אומר מספיק כאן אילוסטרציה, זה מאוד משרה להשראה לראות מה זה חופה. בחופה, תסתכלו, תרצו לדמיין שם חופה, מי עומד שם בחופה? בקצוות, שני זוגות ההורים, ובאמצע החתן והכלה. אל תתייחסו אל הרב, הוא החלק הלא חשוב בחופה. החשוב שם זה ממש עומדים ככה, שם אפשר ממש לראות את זה ככה שהחתן והכלה צריכים את המקיף של ההורים. זה ממש מקיף, כלומר בקצוות של השורה ניצבים שני ההורים, אבא ואמא, הם יוצאים ייחוד אבא ואמא, ובאמצע ניצבים החתן והכלה. ואז יש כאן באמת את זה אפילו ברמת האילוסטרציה, אם הייתי אומן הייתי יכול לצייר את זה. אפשר לצייר פה את הייחוד אבא ואמא שניצב באמת במקיף, שניצב בקצוות, והייחוד זכר ונקבה שזה העצם. עכשיו מה קורה בחופה? החופה זה ממש אילוסטרציה נפלאה. מצד אחד, מי שמגיעים לחופה, אז יונקים מאבא ואמא. זה בעצם, ההורים מביאים את הילדים לחופה. הם יונקים מהעבר שלהם, מהמסורת שלהם, כל מה שאבא ואמא מסמנים, זה המשל של המשפחה, אותו דבר גם יחד לרבי, זה אותו עיקרון כבר, שאתה יונק מהדורות הקדמונים. וייחוד אבא ואמא זה בעצם הייחוד שמחבר אותך אל הדורות הקדמונים. אבל באמצע, אם נשארים, חתם וקלה שנשארים רק עם ייחוד אבא ואמא, ולא יודעים על כן יעזר בי שתריב את אמו ודבק באשתו, שזה ייחוד זכר ונקבה שדווקא בא מנטישת ההורים, מי שלא מכיר, וכאן יש איזה מין פרדוקס כזה, מצד אחד צריך את הילינוק בחופה מייחוד אבא ואמא, מצד שני צריך לעזור את אבא ואמא, לעזור את אביו ואת אמו, כי רק בזה אתה יכול להגיע לעצם, לייחוד זכר ונקבה, שדווקא בנטישה של ההורים. עכשיו זה בדיוק, אני חושב שגם משקף את הפרדוקס של הרבי, ביחס לחותנו. הוא מרגיש בצד אחד שזה ייחוד אבא ואמא, וזה בעצם מקום, אבא ואמא כזה הדורות הקדמונים, הרבס הקודמים, כל שושלת מורי חב"ד, עד המגיד, הבעל שם טוב, שזה בעצם היניקה שהולכת אליו מבחינת המשפיעה. מצד שני, הוא צריך לשבת את היניקה של זכר ונקבה, שכאן בעצם זה, לא יודע להגיד מה זה כזה, זכר ונקבה בהקשר של הדרוש שלו כאן, הוא צריך את הייתי אומר ייחוד תפארת המלכות בדמות האישית שלו, שזה בעצם ייחוד זכר ונקבה, שבסופו של דבר זה העצם, שם נמצא העצם, שם זה בעצם קורה. אבל יש כאן איזה מבנה שהוא מאוד הכרחי מבחינתו, אתה צריך לנוק מאבא ואמא, ואתה צריך אבל להגיע לייחוד זכר ונקבה שבעצם הייתה שבעצם. זאת הנקודה שבעצם עולה כאן שהיא מאוד מנהיבה אותי, כי זה ניסוחים שמאוד מאפשרים לי כאן להפליג לכל מיני מרחבים בשפות נוספות כדי להביע את הדבר. אני לא עושה את זה עכשיו, רק אני אומר שזה נותן כאן באמת איזו תנועה מאוד מאוד שהוא הולך לפתח אותה על רב תמיד ועל הורים. והנה המשל הראשון למשפט רב לתמיד. בסדר ההשפעה הוא כמו שאמרו חז"ל, לקם את הפתח לרבנן, נאמר ואתם בבדיחותא ובטחו רבנן, זה יושב באמתא ובטח בשמתא. כן, שוב, צמד מילים. מה צמד המילים? בדיחותא ואמתא. גם אם הייתי עוצר כאן, רק אומר את זה, אומר לכם חבר'ה, יאללה, קדימה לעבודה, הייתם עושים כמה תמים. זה פשוט נפלא מאוד, לראות את הסרט בבדיחותא ואמתא. מה הערך של הבדיחותא מול אמתא אמתא? אז הבדיחותא בהקשר של הדרוש הזה, הבדיחותא זה המקיף. והאמתא זה הפנימי. זה ברור שזה כאן המבנה. עכשיו, מה הקבלה כשהיה הבדיחות הזה המקיף? זה גם זה מאוד מתבאר, מאוד מתבאר כאן. אפילו ברמה פשוטה, פסיכולוגית הפשוטה. אתה בא למקום, אתה מתחיל ישר את שיעור יער אחר ולפתוח ועמוד זה וזה ולהגיד משהו, אתה ישר נכנס לאימת בלי הבדיחותה, אתה עושה מישר אנשים שנסגרים, לא משהו לא נפתח שם. אתה בא, חבר'ה שלי סיפרו אותו, איזה, צריך להיות עם כישרון לזה, וסתם זה רק שטחי או לא רציני, זה לא עובד. אבל אתה מגיע עם משהו שבאמת זה ניגון טוב, עם קלרינט, עם חליצד, עם לב פתוח, ואתה לא נכנס ישר לדבר התכנים, אתה קודם כל פתח כאן משהו שזה כבר באמת, זה מנחיח כאן משהו של המקי, וזה משהו שהוא קצת משועשע, קצת מתנועע, קצת ככה, משהו כזה, אתה ישר מביא את, את המקי של המקום הזה. מה קורה אחר כך בהמשך, אם אתה נשאר רק בבדיחות, רק בשעשוע, אז אתה לא עשית כלום, כאילו, אז מה אם אתה יוצא בריקנות, אתה לא עשית שום דבר, עם גורלישט. ואז מגיע הדבר הקשה, הנקודה הקשה שהיא האימת, היה... אתה לימוד עם ביקורת מחמירה, עם רצינות, אם אין שם את הרצינות ואין שם את העבודה, אז מה עשית כבר? זה הגדולה תנועה, ואז הוא משהו אומר, הלאה, באמת על הבדיחות שקודם ללימוד, שהוא עצמו השיחת חולשת המדר החיים שצריכה לימוד, צריך לצלט בלבד. אמנם השפעה זו היא הקדמה להשפעה פנימית, כי דווקא לדן לעשה שיחת הלב המוח של התלמיד, שיהיה כלי לקבלה להשפעה פנימית. אני אגיד לכם, יש לי כאן בעיה עם המדרגל של הרבה. למה? כי אני לא מכיר את הרבי, אני רואה שקראתי הרבה ולמדתי הרבה ולימדתי הרבה וכל בסדר, אוקיי. עשיתי, עליתי על קברו פעם, אני זכיתי גם בזה בניו יורק, אבל לא משנה, זה לא העניין. וזה באמת המקיף, ככה, לא את הקבר, אתה פתאום רואה את ה... מקבל אותו מהמקיף שלו, לא מהפנימי שלו. אבל בשביל זה צריך חוש הומור. ואני לא כל כך זיהיתי חוש הומור אצל הרבי. אני ראיתי שהמון רצינות, המון כובד. וכאן דווקא אני מבין שהדיבור הזה... אולי בציאותו זה היה אחרת, אני לא יודע, הוא יכול להיות בן 50 שם. מהמקום שני התחלתי להכיר אותו, הרבה יותר מאוחר, ושמעתי וגם ראיתי ויזואלית, שם לא ראיתי שם יש משהו מאוד כבד בחבדיות, ושם הממד הזה, איך אני אגיד לכם את זה משתעשע, הממד המנחם פרומני, לא מסעתי שם, זה לא מסעתי בחבד, וכאן דווקא כשמדבר על הבדיחות, אני לוקח את זה כפשוטו.
אתה
יכול להיות שכבר לקחו את הבדיחות אבל כבר נשארת רק עם הרצינות
אבל זה גם שאלה בעצם הדיבור הזה גם על המקיף
והפנים וגם על המתת הבדיחות אבל אתה יודע עם מה היא
מניחה איזה ציר זמן דינארי שבו קודם יש מקיף, קודם ההורים
זה כבר
שייך
להימטה
ואז נתקים ואז יש לך זכר ונקבה קודם
לביחוד, אבל מתנתקים, אפשר לעשות את הדבר באמת שלהם. מה ששמע, מי זה לביחוד, אז כאילו, אם אפשר אחר, האם אפשר לחיות
רק בזכר ונקבה? כאילו, אתה הולך אחרי זה, התנתקו, איפה ההורים עכשיו? שאלה מצוינת, זה שאלה קשה. המקצועיות משנה לחלוטין את התיאור, המעגליות כבר לא אומרת, כאילו, אתה צריך לעזוב את המושגים של הכנה, כן? זה לא הכנה.
כאילו
הכל הופך להיות תחנה אחד, המעגליות מניחה שאחד מכין את השני.
זה לקראת זה,
תמיד
הפנימי הוא יהיה הדבר.
כן ולא, זה לא פשוט, אני חושב שהפנימי יהיה הדבר. בצד שלי, כשאני למשל נזכר באנשים שחייתי איתם, ואני רואה עוד אפילו מה נשאר לי מהם. לפעמים מה שישאר לי זה הבדיחות שלהם, זה לפעמים תנועת גוף כזה משועשע, לפעמים ככה אתה הולכים אליי לבית, אתה שורק כל מיני... זה מה שישאר באמת, והרשת תגיד מה, מה עם התורה, מה עם הדברים הרציניים, מה עם הפנימי, לא, בראש הזה. יש פה איזה מין דבר שהרשת הבא נשאר בבדיחות, אתה נשאר הרבה. ואתה באמת ראית מישהו, היית קרוב למישהו, שאתה ראית אותו, לא במובנים שאתה יכול לצפץ אותו בצורות מלומדות, אלא אתה באמת ראית אותו באמת, באותם רגעים שגם היו להם הרבה סבל, גם הרבה פריקה כזאת, שאתה פרקת משהו, ככה סתם באת לשיעור, לא אמרת כלום, סתם השתעשעת קצת עם אנשים. זה איך עצוב, אבל באיזשהו מקום אני אומר את זה גם ברבה של זוגיות, אני חושב שחלק גדול מהבעיות הזוגיות שהרבה פעמים אין שחוש הומור והאיש כבר לא יודע להשתשע עם אשתו בהתחלה בדייטים זו איכשהו התבדח קצת, אחר כך כבר שכחו את זה נשארה כובד ככה, כשאנחנו נשואים, אנחנו ככה, אנחנו ככה ויש ילדים, צריך לחנך אותם, לתת להם, להציל עליהם ונשארנו, כבר איבדנו משהו מה... לא לקחתי את אשתך למכונות מתקשות על אונפה. אלא שעל זה כבר מזמן לא עשית. סתם איך שככה סתם, לגלגל הענק ביחד שלכם ככה נסתובב להיות תהי למטה, אתה למעלה, אחרי זה נתפך, בשל החיים, פעם את למעלה, פעם אני למעלה. איך שפעם ככה, קצת איכשהו גם משתעשע במונים האלה, ואתה מאבד משהו מהמקום הזה, אתה באת את הבית הנגיחות, שהיא בעצם הנקודה שמזכיר אותה כאן. זה משהו ששובר לך את הקונבנציה, שהוא נותן לך באמת איזו הפתעה כזאת, איזו שדירה כזאת. זאת נקודה נורא עמוקה, אבל בגלל שאתה מיישם אותה, אם אתה רק עובר אותה, אתה שנצאת כבר בהימטה. אי אפשר לדבר על זה, נאמר כך, זה שאני אדבר על זה, זה קשר מובנה.
כן, אומרת, שגם זה השיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד.
כן, זה כאן, אני לא יודע, אני חושד שהסוגיים האלה הוסיף את זה במחתיד שלא מבין עניין, שזה לא במקור, ככה אני מתרשם. אבל נבהל מזה שיבוא איזה בחור בלי חושמור, נבהל מהרב שלו, אז שם איזה סוגריים, הוא עצמו שיחת תלמידי חכמים שצריכה לימוד. תבין את זה, ככה אני חושב שזה מה שקרה כאן. אבל זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לפוגג אותה. כי יש כאן באמת משהו שאתה לא יכול לעשות לו רדוקציה, זה. ואני חושב שזה משהו נורא עמוק, נורא בעל ערך, שבכל מערכות, גם רב תלמיד, גם בפדרש, גם בזוגיות, גם קשר עם הורים אגב, אותו דבר. גם הקשר עם הורים, אתה יוצא גם באיזה מין תנועה, שזה לא קורה בבתים, כי יש מוקשות כזאת של המבנה המאוד ברור, שזה אבא וזה אמא ואני אדיב, כל אחד צריך להתחתר בנוקשות הזאת. ויש פה איזו הזמנה אדירה, הזמנה שבאמת... אתה לא יכול להגיע, אני תכף מגיע גם לסביבות ימים נוראים. עכשיו אתה צריך לבוא לשם עם ה... אתה לא יכול לבוא עם... אתה לבוא עם כל הכובד והרצינות. אגיד לכם, זה הייתי מפחד, כמו שסיפרתי זה, אני אחזור על זה עוד פעם. על הסדנת צחוק שהייתי שותף לה בשבת תשובה באומה לפני 5 שנים. שבת תשובה. יצא שם הכל, שלחנו פצ'ניק, עושים סדנת צחוק. באומה, במתחר לפני צופים, אצל רמודי ביצני. היו שזה 100 אנשים, כל צידי הקשת. גם חסידים ומתנגדים וספרדים ואשכנזים ומה לא, כולם היו שם. אומן, בלגן גדול שקל של ראש השנה. פתאום בצהריים שבת תשובה, זה היה שבת סמוכה לשבת, זה היה שבת יצא צמוד על ראש שנה. ואני לא יכול לצייר לך מה שקרה, שקורא, דיב שם. אני דיב שעדי גדלתי בישיבות שמרניות. שבת תשובה בצהריים, סדנת צחוק, תגידו, אתם נפלתם על הראש, מה זה צריך להיות? אני רוצה להגיד לכם שהירה כזאת שקיבלתי שם סדנת צחוק, לא קיבלתי מימי. זה היה משהו שפשוט טלפל לי את אבות הסיפים. ואני לא נרגע מזה עד היום, שאני אספר את זה. זה מצד אחד, מצד הצחוק, זה כל מה שיש מצד הצחוק. שכל המתקים מצחוק שם, כל התרגולות, כל המתפחים וזה. מצד הצחוק, בקיצור, אתם בטח חמיתם לזה. וזה שבת תשובה, באומן, ליד הקבר של רבינו. עכשיו, זה בדיוק היה דוגמה מאוד מאוד שמזכירה לי את המקום הזה. באמת נשבר שם משהו, לא היה שום דבר, נשבר שם משהו, אתה רגיל לשבת של תשובה ויראה וכו' וכו', פתאום משהו שם נשבר. אמרו, האם זה פגע משהו ביראה? זה העצים אותה 10 תמונים. אני אומר לכם, לפחות לקבי, לא רק לקבי, זה היה באמת אירוע. זה היה אירוע שאני אקח אותו איתי לחיים שלי, לחמש שנים זה הולך איתי, 4 שנים, סליחה, בסתם שיניים אלף זה. זה לא, אני אדבר, 5 שנים. 5 שנים. עכשיו זה אדבר כבר. קיצור, אני אומר, זה דוגמה מאוד, מאוד חריפה ומאוד, מאוד קיומית לתנועה שהוא רוצה להוביל כאן. כשאתה אומר אתה בתוך דרוש, אתה מתנדד עליה, מה שאליהו אומר כאן, זה נכון, זה כבר לא זה.
אני רוצה להגיד אולי, זה תנועה של חב"ד, בכלל, אבל אני חושב שזה כאילו, בכלל דרך הצדדים אפשר לשמוע את זה שם. השאלה היא איך אתה רוצה לתפוס, לדוגמה את מי שנפטר, איך אתה רוצה לתפוס אותו כמתים. מה שאני מרגיש בדרך כלל זה שהנטייה היא לקחת את ה... כאילו, להפוך את הנקודה הקשה, כן, מה שתיארת כאחרי, לפני זה, ולהפוך אותה כאילו לדמות, ואז הדמות הופכת במקום להיות, הופכת להיות סוג של סופר אגו, הייתי אומר, זה כאילו זה המבחן שלך לחיים, כן? היה נפטר, מה הוא היה? הוא היה מושלם ככה ואחרת, ועכשיו כאילו אתה צריך למדוד את עצמך כל הזמן אם הוא לא, אבל אותו דבר הרבי כאילו שעומד, הרבי הוא כאילו, הוא הופך להיות כאילו החראי הביקורתי שלך, כן? ובמובן הזה הוא מאבד את החיות שלו, כאילו הוא סתם עושה את זה, כאילו, ובמובן הזה אני אומר, אם המחשבה על סוג של רצף, שבו קודם יש קוק, ואז רצינות, מקלקלת את הרצינות עצמה ונוטלת ממנה את החיות שלה, כאילו ברגע שהם מאבדים אחד את השני, אז כאילו
כבר הרצינות... אתה אומר דברים מדויקים, אני חכם על כל מילה שאמרת, אני אגיד את זה, זה השוואה שלי בעיני זרב נחמן, שהוא נורא פחד בדיוק מזה, לכן הוא עשה כל מיני שטויות וכל מיני השעה שלי, ולכן המסכילים, כתב סיפורים מצחיקים ומשנים קדמוניות, והכל היה חלק מאותה תנועה שהוא רוצה לפוגג בדיוק את האגו הזה של רבי, כי זה מה שהכי הביל אותו, שבסוף אתה תהיה רבי. זה אין דבר יותר מפחיד שאתה הופך להיות הופכת רבי, כי בסוף עצמו אותך על פסל. אתה כבר הופך להיות איזה מין הרבי אמר, הרבי לא אמר. עצם התנועה החבלית הזאת היא מפחידה. כמו שהיא בעצם מאבדת ממך את הצעה שאתה, שזה היה מבוקש בעצם, להיות אדם משוחרר מזה. בדמות הזה, ואת ה... על מורה חב"ד, לפחות אני לא יודע לך, הם קדמונים, ואין לי שום אידיאל. הרבי הזה, אני יכול לומר משהו, כי חווינו אותו, בכל זאת, הוא חי בתוכנו. ורק לפני 20 שנה נפטר, יש מה לומר על זה. וגם על החב"דיות בכלל, עם כל יתרונותיה, את הנקודה הזאת אין שם, שבאמת יש איזה... אבל לא רק זה, גם יחד הרב קוק, אני חושב שיש אותה תנועה, שמתבטל משהו מה... הוא גם כן לא, אני לא חושב שהרב קוק היה אומר דרשות כאלה, אני לא מכיר אותו, כי הוא מפתח את זה כאדם שאומר שזה כובד שמתנגד. וזה היתרון שלו גם, שהוא לא, אין לו את השיגעון של אנחנו. יש גם יתרון שאתה אין לך את הנקודה הזאת. אני גם בתקופות שלו בחיים שלי ככה התלטלתי, ויהיה תקופות שיש לי יותר עניין לייצר דמויות יותר משוגעות, יותר להתרפק על השיגעון גם בעצמי, כדי להגיע למשהו יותר מדויק, יותר נכון. עם הזמן, אחר כך אני אמרתי, השיגעון הזה הוא מאוד אגואיסטי, כי בסופו של דבר אתה חי בתוך הסביבה, אתה רוצה באמת להיות שותף לסביבה וגם להשפיע וגם לקבל איניקה. הסביבה לא, אין יחידים משתגעים, אין סביבה משתגעת, אין דבר כזה. ואתה רוצה לחיות ביותר ויותר מונחים שהיא טיפה חורגים מהאגו שלך, אתה לא יכול להתרפק פה ולחפש את ה... פה זה נקודה עדינה, כי לא כל יפורים. יפורים אתה יכול אפשר להגיע למקום הזה לגמרי, זה פורים. אבל לא... כבר שאלו הילדים מדוע לא יכול פורים פעמיים בשבוע. זה לא יכול להיות, זה לא עובד פשוט. כי בחיים זה לא נראה ככה. מה שנותר הוא בעיניי מהדיבור הזה, ובמקום את הערה של יהיהו, שעצם הדיבור הזה הוא בעל ערך. לא שאני יכול מיד לתרגם את זה באופן קיומי. אבל אני יודע שהדיבור הזה הוא בעל ערך, כי שברגעים של חסד הוא יכול גם לפרוץ וגם להיות בתור איזה מין איזון יותר מדויק בין הבדיחות עליי מטה. זה לא יכול להתייסם בכל שיעור בכל הזדמנות, בכל יום שאני קם בבוקר, אבל זה גם לא עם ההורים, זה גם לא בזוגיות. אבל עצם הדיבור הזה זה כאילו, אתה מניע כאן משהו. מתי זה יבוא לביטוי וברגעי חסד יפתח הלב, פתאום במדעי משתו, פתאום יצא את עצמו גם באותה תנועה של... עוד מכניסה מחדש חיוב מאוד עצומה למה שביניהם. שהרבה פעמים כבר שולחים אותה כבר, אם זה היה פעם, שכחו את זה כבר. אותו דבר בין רב לתלמיד, אותו דבר בכל מערכות היחסים מהסוג הזה שהוא. אוקיי, נלך הלאה. ועכשיו אני רוצה לדלג, כי תקראו את זה לבד, תגיע לתפילה. ואז, בסוף ה... הלו, סליחה, פסקת דבל, בעמודה הספרית למטה. והדרך זה בעבודה. זה מעבר מאוד, מאוד מפתיע, מה שעושה כאן עכשיו, מהדיבור הזה. בעמוד הראשון, עבודה ספרית למטה, פסקת דבל. והדרך זה בעבודה. כמו שמבאר במאמר, שהתחלת עבודת האדם בכל יום היא עבודת התפילה. כמו שנאמר, חידלו לכם מן אדם השנה שלה בבוקי במה עכשיו, אולי תקרא במה אל הבמה. וכבר, כאילו, אדם הופך לבמה, כזה, זה מחזיר אותנו לדיבור הקודם. מה זה, בית יוד? אדמור הזקן. מה?
באר.
באר, או באר, אדמור הזקן, אדמור מערש. וקדם התפילה נחשב אדם כמו במה. ותפילה לשון התחברות, שלזה התפילה מקשה אדם באלוקות. בסדר התפילה הוא שמקודם צריך לראות את הקירוב כללי, המשכה חיצונית. כבר באים לתפילה, כבר עושים הכנה וככה נערכים להתפלל, לא מתפללים, נערכים להתפלל, תתנות, צריכים להתפלל עדיין, חלק שירותים. אחד הדברים הכי מצחיקים שאומרים אותם כשהייתי בישיבה, מגיע לתפילה, מי שלא מבין, פשוט יכול להתפקע מצחוק, מה קורה לפני התפילה? כולם אחרי השירותים. יש כנראה איזה קשר עמוק בין השירותים לבין התפילה. ככה זה נראה לפחות בעין החיצונית. אני זוכר שהייתה שיחה בליל שבת בישיבה, אצל הרב גולדברג, שיחה ארוכה, כולם נרדמו כי חזרו מהים, זה היה בקיץ. ואז איך שהוא הביא את השיחה, מה כולל בית המדרש כאן מהלך השירותים? כאילו זה היה הכנה לערבית. זו הייתה החוויה שאני זוכר אותה מהישיבה שהכנה לתפילת בליל שבת. עכשיו זה היה מיטה בבדיחותא. אתה רואה את כל ה... כל הלכת לטובת המקום שלך להתפלל, אתה הולך לשם. כל פעמים זה נקרא, אז, קודם הקירוב הכללי, אתה עושה את כל ההכנות מהסוג שתיארנו כאן. ואחר כך נעשה הקירוב פנימי, שאדם מתקשר, שוב סתם מבינים, קירוב כללי, קירוב חיצוני, כלומר, קירוב כללי, קירוב פנימי, כלומר, יש פה שוב אותם צמדי מושגים ששוב עוד צמד אחד, קירוב כללי, קירוב פנימי. כשאדם מתקשר ללכות בעובד זה, שממשיך ללכות בכל עניין הגשמיים. ויובן זה, מה שהידי התפילה, בואו נלגע לסוגר, כי אני חושב שהדיק אותם אחרי, זה לא המקור. על פי מה שבר הבעל שם טוב, עניין איסור שאילת שלום קודם התפילה, שהוא על דרך מה שכתוב בכתבי האריז"ל, בעניין כיבוד אח גדול. נורא מעניין מה שהוא אומר עכשיו, שהוא מפני דרוך עוד שווה בגבי, שהבן הראשון ישו אחריו יותר משאר בנים. יש הלכה לכבד את אחיו הגדול, אבל זה נאמר אגב רק כשהאבא חי. כי הכבוד אחיו הגדול זה בצד כיבוד אב. ואכן רק כשהאבא חי יש מצד לכבד את אחיו הגדול. יש זה גם, בהלכה לפחות יש גם שאח גדול נוטף לשניים. הם לא עושים, לא נגיד את זה מכל מיני סיבות, אבל יש לאח הגדול איזה מין מעמד גם מלחתי, ודאי רוחני, אצל האריז, זה נתפס כחלק מכיבוד אב. למה? כי הבן הגדול, הבן הבכור, יש בו איזה פי שניים, כאילו, זה קבל את הפי שניים מאביו. ושרוח עוד יושב בגבי, כלומר, האבא נותן את הרוח שלו בבן הגדול. כשהבן הראשון יש רוח על יותר משאר הבנים. בכל שאר הבנים נותנים לרוח הדאב על ידי בן הראשון, כלומר, יש איזה מין ההצלה באמצעות הבן הבכור. אני לא, זה קצת בעייתי כל האמירה הזאת, זה קצת קשה. כשהבן הבכור יש לפתוח איזה מעמד כזה שהוא מקבל מרוח אב יותר, וכל האחרים, כל הילדים האחרים, הולכים אחריו יורקים מהבן הגדול שיורקים שענק ישירות מהאבא.
היה לו זמן של בלעדיות עם האבא.
מה?
היה לו זמן של בלעדיות עם האבא.
בכלל ניתוח שאתה יכול לתח את זה שאתה רוצה, יכול להיות, שהוא היה אותו לבד, זה היה תקופה שרק הוא היה בעולם וכו' וכו'. אני באמת לא יודע מה קוראים לזאת תאומים. אז הייתה לו בלעדיות של שנייה או דקה בין הילדה הראשונה לשנייה, אני לא יודע, זה כבר, אוקיי, נשאיר את זה פתוח. ומצד רוח היה שבאח הגדול חייב לכבדו כמו שהם חייבים לכבוד האב. כמו כן, בנוגע למחשבה דיבור ומעשה של האדם במשך כל היום, שכולם מסתעפים ונמשכים אחר הדיבור הראשון, תראו איך הדיון של הרבי עבד. הדיבור הראשון של הבוקר, לכן אסור להקדים שאלת שלום לחברו, למה? כי הדיבור הראשון של היום הוא היניקה ישירה מהרוח של היום הזה, שקדוש ברוך הוא נותן מהדיבור הראשון. כל המשך הדיבורים הם בעצם יניקה מהדיבור הראשון. לכן אתה יכול לפגום את הדיבור הראשון, לכן אסור לשאול לשלום חברו לפני שמתפלל, כי זה יפגום את הדיבור הראשון עליו. ולכן דיבור וכן מחשבה מעשה הראשון של האדם בקומו משנתו צריך להיות בעבודת השם, שעל ידי זה ימשיך הקדושה בכל המחשבה דיבור ומעשה של המשך כל היום כולו. ונדווקא על ידי שהקירוב פנימי שלו לאלוקות בעת התפילה עושה כזה שימשיך אור אלוקי בענייניו הגשמיים עד שעושה את הכלים לאלוקות מגיעים למעלה יותר, כידוע בענייניו וראות לו בצורך השוק. הוא לקח את התפילה של התפילה, שבעצם הזמן של התפילה לפיך את הבמה. במה אתה אגו, אתה קם בבוקר כולך אגו. אתה מגיע לתפילה זה התקשות, ביטול, ואתה חייב צריך להיות מאוד אקטיד, לא להתנועע לשום כיוון, לא לדבר עם אחרים ולא לתת לזה מקום, אלא לתת לה רק להיות באותו מקום של ההתקשות, ואז אתה בעצם כבר לא במה, אלא במה נחשבו כבר לגמרי לביטול. והמקום הזה אתה עכשיו חוזר אל האגו שלך וחוזר אל ההתנהלות של כל העניינים הגשמיים, כשהסלחת אבל להטמיע את האור של הדיבור הראשון שהוא כאילו משחק עם נועה נפשית כזאת, שבתחילת היום אתה במעקיף ואחר כך אתה עושה המשכה אל הפנימי ואחר כך ידיך הגשמי אתה מעלה לחזרה את כל מה שיש פה. הוא חוזר בעצם לאותה שתיארנו קודם, שתיבא את עבודת התפילה. זה מאוד מרשים, אבל צריך לומר שזה תפילת שחרית, זה לא נוגע למלחמת ערבית, כי בשכל התפילה שיש כאן היא התפילה הראשונה שבעצם הקימה מהשינה. זה דבר שממש, שאני, כי ההקשר כאן זה נכון רק לגבי תפילת שחרית, שזה בעצם התנועה הראשונה שאתה קם בבוקר, ואתה בעצם מתנועה בתנועה שהוא תיאר אותה כאן. טוב, זה ככה, סתם להיכנס לדברים, הייתי יושב שואל את כולכם, אבל נציג כמו שאני הרב שגר.
מה הגבלה של הדיבור הראשון של התפילה במשר התפילה בין השמד הזה לבין הסובב הממלא,
זה אותו דבר, אני חושב שראש הסקה שבעצם צבר התחלה אל הבדיחותה, של המקיף, זה השפעה חיצונית. זה בעצם הגישה אל התפילה, אתה לא מתפלל, אתה ניגש אל התפילה.
זה הדיבור הראשון
של וזה מאפשר את הדיבור הראשון שהופך אותך מבמה לבמה. במה נחשב או במה? במה נחשב, במה נחשב. הבמה הופכת לבמה. זה בעצם התנועה שעוד צוות כזה, במה ובמה, משחק עם המילה. וזה בעצם התנועה שמתחילה מההיערכות לתפילה, בהתכוונות שלך וכל התנועת בניגון, הכנה לתפילה. כל התנועה שהיום אנחנו מאוד עושים אותה, משתדלים לפחות, שזה חלק מהעניין. אני גם רוצה גם בישיבה שלנו לפחות יום בשבוע, שכולנו יחד אולי עם עוד אנשים, סתם, זאת איזה מין את התנועה הזו של ההתקשות, היא נורא יקרה לי. אני יודע לך, בסדר הבוקר הרגיל, אין זמן כזה שקמים ויש איזה מין סדר שמוכתב. אבל לפחות פעם בשבוע זה עושה איזה מין התקבלות מהסוג הזה, שהוא מאפשר לנו באמת את הערכות לקראת התפילה, שזה בעצם של המשכה, המשכה מהמקום שהוא, אתה עוד לא מתפלל, אתה עדיין במה, אתה הופך את הבמה לבמה, זה בעצם הנקודה שיש כאן. עכשיו נצא כל מה שמרב שגר, כאילו זה משהו אחר, זה שפה אחרת, זה מקשר אחר, אבל בתודעה שלי אני רוצה להביא אותם אחד יד השני, כי זה עצמו, עצם המדע הזה ליד זה, זה עושה משהו, פחות לי. אז בואו נקרא, מה המשמעות יום הכיפורים לגבי? לגבי רבים, יום זה יהיה יום של מועקה. לעתים מתעצם את המועקה על החרדה וימה שממש. אך לרב אינך רגע לזכרה מועקה. בואו נדבר על התפילה הבאה. לא רק שאי הנעימות שבצום גורם לכך, אלא ריבוי התפילות, הפיוטים, הוידויים, בעצם הרצון השם בתשובה, לזכות לחסד, להגיע לגאולה, מולדים מועקה. זאת אומרת, יש איזו תשוקה לחור מעצמנו לזכות למשהו שתכף יגיד לנו שזה בלתי אפשרי. ולא רק זה בלבד, אלא עצם המוטיבציה לזכות למשהו, זה כמה שיתקע אותנו, כמה שלא יאפשר לנו. הלאה, אפשר לזה אותה למועקה האנושית הבסיסית שתאר סרטר, שמקרה בתשוקה להיות מה שאינך. זה איך שעצמו עדיין אינו פגם, ישנם בחיים גסדים לא נעימים, מוצב לנו לעמוד מולם גם בחוסר נוחות מאשר לחמוק מהם. יתר על כן, אצל מאמינים רבים מזוהה מועקה זו כיראת שמיים, ועבודת השם יתברך עצמה, מידת העבודה כמידת המועקה, ובאה היא לכלל ביטוי בהתבלות ובמתח נרבן, כמו שכפי שהבישראלים מכנים זאת. אל תגידו לי מה זה נרבן בעברית, כי אי אפשר לתרגם את זה לעברית. אני יכול להגיד עצבים, אבל זה לא, אי אפשר לתרגם מה זה נרבן. נרבן זה נרבן, אתה לא יכול לומר את זה בשום שפה אחרת. הלאה, המלווה ימים אלו, הנרבן, במיוחד בעניינים של בני תורה, תלמידי הישיבות, הרצון להתוודות, להודות באשמה, להתחרט בלב נשבר, להגיע לכלל הכרעה אמיתית, יוצרים מתח זה. אך לרצות לפחד איננו הפחד עצמו, רק מועקה. המאמץ לכך רק מבליט את מה שאינך. אני זוכר בתפילת ימים נוראים בשנה הראשונה שלי, החבר'ה התפללו תפילת מוסף, שעה תפילת לחש, לפחות שעה, והפנים אדומות, אתה רואה את הכל, את הידיים זזות, את כל ההתכוונות ככה, שהלחץ הזה של הפרס של המוסר, שממש לקחת כולם, ובסופו של דבר זה המאמץ, הוא מצא לך מכונן, הוא מצא לך באמת לבנות לך למקומות מאוד מכוננים, אבל במבט שלאחור, במבט מבוגר, זה לעשות את זה בלתי אפשרי. אתה לא יכול לחוק, אתה עדיין לא בשל, אתה עדיין לא למדת כמו שום דבר. אתה כבר מנסה להגיע לזה סוג של השלמות עם עצמך כשאתה רכשת את הניגודים הפנימיים בתוך עצמך, אז כל המאמץ המאולס הזה הוא רק יוצר מועקה שבסופו של עניין הוא לא יצא לך מכוננת, ומצד שני גם לא פוריה. השאיפה הדתית הבסיסית לאחיזה במוחלט, להבטחה מלאה, מעצימה עצמנות זו שהיא כאמור שיפה לקפות על פער שספק אם ניתן לדלג עליו. כאמור מזוהה תשוקת הדתיים רבים כעבודת השם הפנימית עצמה. הללו יבחלו בקלות הבלתי נסבלת של הקיום ויכולנו הבעלבטיות, יראו בהתחמקות מקבלת העול הדתית, הרצינית. מצווה שלא תהיה בלבד במתח הזה, לא תחשב עיניים כמצווה. תבוא לשוק רבה מינים, ולא תעמוד חצי שעה עם האתרוג עם המגדלת שלך, לא עשית את זה, זה לא זה. אתה צריך לבוא ולראות כל דבר, ולפגום אותו, ולפסול אותו, ולהגיד זה פסול, וזה לא טוב, וזה ככה, וזה ככה. ואחרי חצי שעה, לא להיות מרוצה, ולקנות איזה אתרוג שאתה אומר, זה לא זה, אבל אין לי ברירה, נמאס לי. אז אתה ממש עושה את העבודה. אם אתה חלילה קנית איתו ואתה טוב לך איתו ואין שום שום כתם והכל בסדר, אם אתה לך בדיוק 3 דקות למצוא אותו, נו, מה אני אגיד לכם, זה לא זה. אתה לא... תראי, זה סיפור על בבריסק, אפיית מצות, שם יש נרבים של חמץ. ואז אחת הסיפורים על בריסק, שיש איזה רדלר, זה התפקיד העיקרי של אופי המצות, זה הרדלר, זה שידע, עובד עם הנרדה, וכאילו אתה מפסס שנייה זה ישרף, אתה מקדים שנייה זה לבן, זה אומן, והברדלר של הברסקר הוא תמיד העיף את המצה למעלה שהכל פתיח שם, אז ירד למטה מפויח, ואז כולם מרוצים, אתה כמעט את המצה המפויחת, אז אין לך שום חשש חמד, זה היה, אני לא יודע אם זה על הסע או שיש רדלר שידעו לשחק עם כל הנרבים האלה. הלאה, אפילו המוסיקליות של ילדים ניגוני הימים הנוראים נשללת. אני מכיר יהודים שהימים אלו ימי חג להם, הניגונים הישנים, ניגוני הכיסופים עודים ובוקים באוויר, והתוך השם מי יחיו המיימות למומה בנוסטלגיה. אחור הישיבה יסלו בקישה זו. רווח חילול הקודש, אסור לניגון לזרום מדי, להיות מלודי. מידע שצרידות וזיוף חייבת לסרור בו, זה דבר נורא חזק. נפתה בישיבות הבאז ונכנס המון ניגונים שמתרגמים היטב, הם מאוד מלודיים והם מאוד נעימים לאוזן. וצריך להגיד, הם מתנה תוקף, שזה להתנגן ככה עם רוזנבלום או בלי רוזנבלום, לא משנה, או בניגון של מוז'י, או בניגון של קרלי, בחברה לא משנה, יש כאילו פגם כזה, יוצא בזה להתנגן. אתה צעק שם, בכל צרות, בכי אני אמות, קצת דמעות בעיניים, כמו שידידי התפלל מאה שערי או בשער חסד, בתפילות האלה, זה זה. ודאי שקהילות מוסיקלית עם הלוחות עומדים בסתירה לימת הדין, אך גם זו דרך לקשות לימים אלו. עגנון, לפחות לפי סיפוריו, נראה לי יהודי כזה. מבטו האירוני לא מאפשר להיות אחד היראי ממש. הוא מספיק פיקח להבחין בנועלות של המתח וחוסר התוחלת שבו, אך מבטו זה לא חוסם בפניו התקשרות עם הדין. כנראה שגם פותח משהו שהוא עצמו התמודד איתו. אבל שגם היה מאוד, הוא רצה לתת את הדין לחשבון, מה אני עושה בתפילה? איך אני אהיה בדיוק? אם אני אהיה עם הנרבים, להקפיד, לא להיות אחד עם עצמי, להפעיל כל הזמן במועקה הזאת, וזה מה שיעשה לי את זה, וזה בדיוק מה שייתן לי את זה, לא נחה דעתו מזה. הוא אומר להפך, הוא מצא, אומנם ירד עלינו פעם, היה זה יום כיפור נורא חזק, אז הוא אמר לחבר בסוף, אם ככה אתם שרים ביום כיפור, איך אתם לא בשמחת תורה? וככה רצה איכשהו לעקוץ אותה, זה ש... אומר, מה יהיה בשמחת תורה, אם ככה זה יום כיפור? יום כיפור צריך שמשהו יותר בכל זאת, יותר מתוח, יותר דעימה, משהו כזה. מצד אחר, כן לחפשים את המקום שתוכל להתנגן ולהיות מלודי, אבל יחד עם זה לחושם את האימה, והפתרון שלו זה אגנון. למה אגנון? אגנון היה אירוניקן חסר תקנה. אז יכול להיות לך להיות מול, הוא כתב את ימים נוראים, אני חושב שכל הימים נוראים שהוא כתב, הוא עבד על זה 16 שנים, כך כתוב בהקדמה, שהוא כתב את כל הליקוטי ימים נוראים שלו, והיה חלק מהאירוניה שלו. והוא לא יודע מה הוא עושה בית כנסת. הוא לא יכול לסבול את השגרה, אז אמר, זה פחות לקחות הספר שיהיה בית כנסת, זה פחות החלופה למחזור. זה מה שגם קורה בבית כנסת, שזה החלופה למחזור. קודם לראות את המחזור, שזה ארוך כזה, אז יקחו קצת אגנון, כמה סיפורים וכמה ככה. אני חושב שזה חלק מהאירוניה שלו, שהוא כתב כזה ספר. אירוניה גם כלפי עצמו, כלומר, איזשהו מקום רצה לתת מענה לימים נוראים, ומצא אותו באמצעות האירוניה, וכאן הרב שגר מוצא בזה אופציה מאוד ריאלית. הוא מספיק פיקח להבחין בנועלות של המתח וחוסר התוחלת שלו. החמתו זה לא חסה מיופנה את ההתקשרות עם היום, התקשרות בשביצורתה שלה, האסתטית ביסודה, מחזירה אותה לתשתיות עמוקות שקיום אנושי ויהודי כאחד. למרות שאז זה בא לי בוצ'אץ' והבנים את פולין, והכיר היטב את הראש של יום כיפור של אותם, אבל הוא לא, היה לו מספיק גם ציניות וגם הרבה אירוניה וגם הרבה כישרון ספרותי, שהוא לא היה מוכן להתרפק רק בנוסטליה של בוצ'אץ', ובאיזשהו מקום הוא רצה לפתח משהו הרבה יותר נוכח בדמות האישית שלו, אז הוא מצא את האירוניה כפתרון. ומה שאגנון מצא באירוניה בספרי הימים נוראים, נגיד, שהוא כתב אותו, אז הרב שלו הולך, בוא נסתכל גם על המוזיקה. אפשר להגיד להתנגן ליום כיפור, אפשר בהחלט להיות שם, ודווקא העצמת הפער בינך לבין המבוקש, דווקא כזה שאתה כן נותן לדבר הזה זרימה והתנגנות, דווקא המקום הזה יכול לחבר אותך לתשתיות מאוד עמוקות. ואני יכול לומר, לפחות מבחינתי, זה ממש העבודה, ניתן לך באמת להתנגן על ניגונים מסורתיים, גם להיות ניגוני קרלילך, גם ניגונים אחרים, ויחד עם זה, לא לאבד קשר עין עם האימה, עם המקום שהוא לתח הרבה פעמים דווקא ההתנגנות הכלילה והלא מאולצת, ולא חותרת לאיזשהו חריגה מהתקופה שהיה בצעירותי, דווקא מביאה מגע וקשר עין מאוד עמוק עם הבעלים נוראים. הלאה. לאירוניה תפקיד חיובי, אומר הרב שגר, איננה ציניות. הציניות לא יגיד לתופעה ומזיגה אותה כפתטית. אך האירוניה היא אותה דקות התפסת את הדבר הן מבפנים, הן מלחוץ בעוד זמנית. זה מחזיר אותנו לרבה. הוא דיבר על בפנים בחוץ, על מקיף הפנימי. מה שעושה האירוניה, יוצרת איזה מין אופציה שבה המקיף הפנימי כאן, יש לו קוראים בו זמנית. אתה גם יצא לך איזה קשר עין עם המקיף, קצת שאתה גם כן עם הפנימי, ובכך היא מודעת הן לרצינותה של התופעה מחד, והן לסופיותה ויחסיותה מאידך. האירוניה באה להדגיש את העובדה שאפשר גם אחרת, וגם גישות אחרות תופסות את עצמן כמוחלטות. הרפלקט הזה שבאירוניה מפיחה ממד של רוחניות בתפיסה המוגשמת. היא לא רק מאפשרת את מוחלטותו של הביטוי הספציפי, לאחר שחושפת אותו אל מוגבלותו, ויחד המעשה הדתי הרי צעד חשוב מעין כמוהו, כיוון שמעשה זה אמור לחבר את האדם לריבונו של עולם עם האינסוף. קיים פרדוקס בעצם הניסיון לתפוס את העניין האלוקי בכלים מוגבלים, מעשים, מילים. הלא למעורים מועקה אצל המאמין המעמיק. האירוניה מחלטת אותו ממועקה זו. היא מוסיפה ממד של כלילות למעשה הדתי. זה ממש מזכיר את הסנדרת הצחוק. שהיא בדיוק מה זה יצא לצחוק? אתה עושה צחוק, אתה נהיה אירוניקן ברגעים האלה. וכך מרחינה אותו, עושה אותו ספיריטואלי. לא מאפשרת לו להתקבע ולתפוס את עצמו כמוחלט, וכך למעשה דווקא מאפשרת אותה. אני לא יודע אם זה מספיק מונע לכם התנועה הזאת שהרב שלום מצטט כאן, היא בעיניי מופלאה, והניסוחים שלו כאן באמת ממש פילים בעיניי, ממש זה מדייק מאוד את האפשרות שנפתחת בפנינו לא להיות במה. מצד שני, אתה אדם, אתה איש האגו, אתה כן במה, אבל אתה מספיק אירוניקל להבין שאתה לתת אמון, נצטרך את זה ככה, לתת אמון, יש אופציה כזאת. שאני צריך לך, אתה מתנגן ומשתעשע, מצד שני, אתה גם יודע שדרך הניגון הזה אתה מעצים, איך עוד דוגמה שאני אזכר עכשיו, לפני הרבה שנים נפל בעזה משכן שלי, נפל בפעולת קרב. הוא היה הנצב של המחזור. הנצב של המחזור, ממש פשוט ככה. וכאילו זה דרך הילדים שלי. ואז באתי לכם מבילים שם, ושכנים, שכנים בבית אל. ואתה חושב, זו חוויה ממש שזכות אותה, זה הייתה הרבה שנים. והייתה חוויה שפתאום ההורים וגם האנשים שבאו לשם, תלו לצאת כאן מהבדיחות שלו. הוא פשוט יעלת. ופתאום ברגע אחד כולם התפקו מצחוק, פשוט נפלו מצחוק שם, כי הוא באמת היה אדם לב. ותוך שפתאום התפקים מצחוק, פתאום התפקו איזה בכי, בכי נורא. פתאום ראיתי כמה איך העירוב הזה כאן היה כל כך כן. אפשר לשאול ברצינות, הוא היה ככה, הוא היה ככה, ותזכור אותה, וככה, וככה, וככה. דווקא זה שהכריחו שם את הליצנות שלו, את המבודחות שלו, ויצר את אלה איזה חלון פנוי שפתאום יש איזה אימה של בכי, ממש בכי קורא הלב. זו חוויה שחווה אותה, הוא לא יכול לשכוח אותה, כי זה משהו שהוא, זה גם לי אישי, זה היה מין עירוב כזה שקשה להכיל אותו, מין בין הבכי ובין התפקרנו מצחוק, פשוט ככה. ומחזיר את זה בעונם לא באנרגיות כאלה הזאת, כמו שהיה בלחום אבילים, אבל בראש שבת תשובה ושם בסנת צחוק זה היה משהו דומה לצחי. היראה של שבת תשובה והכנה ליום כיפור הייתה פתאום מעורבת עם זה. ישנה קוראון, אומר עכשיו, זה נציין פתחי ניפוד נוספים. אחד הוא הצעקה. האנרגיה הזרד באמצעותה מקורה במתח שבין התשוקה להיות לבין הקושי הרע שבמימושה. זה גם הצעקות שככה נפרש אותם של הברסלבים. הברסלבים זה הם צועקים, וצועקים באופן מטורף עד מופרע, ממש אני הייתי איתם, זאת אומרת, אני ראיתי, אני יודע איך זה עובד. הוודאות הודעה מפרקת את המתח עצמו. לרוב הודעה זה אינה מודעת הכי הרי נפלת בבסיס של הפיכת הצעקה והיום עצמו להרגל. כי ביצוע של רצון לחול ויציאה מן העולם, צריך לקחת צעקה דווקא בדרך של הכנסות ומחסות לעולם וכוונתו כמו שהוא. אתה פשוט צועק וזהו, אתה פתאום נמצא כאן, אתה לא שם. אתה משתחרר מהנסיקה אל מקום כאוטי שהוא לא קיים, זה רק יצר לך בוע, כמה שיהיו אתכם ריקנות. אתה הופך את השאיפה על עצמה למשהו מאוד, מאוד קיים. אתה פשוט נותן צעקות שיגעון, ואתה פשוט נמצא כאן באותו רגע. הלאה, אני משלים עם יכולתי, וכך אני גואל אותה. הטוב, זה ככה מאוד מרתק לראות איך שכאן גם הרבת, גם הרב שגר בקטעים האלה, להמיד אותם אחד יד השני, זה ממש מזמין. ומתפלדים התפילה, הרבת עם תפילת שחרית, עם הדרך שהוא הלך בה, הרב שגר בדרכו, עם תפילת עם כיפור, עם הדרך שהוא הלך בה, ויש כאן באמת שווה ושונה. כלומר, הרב שגר בגלל שהוא דיבר בשפה הרבה יותר מודרנית, הרבה יותר מודעת לעצמה, הרבה יותר חולנת, כלומר, לכן עלינו זה יכול גם, אני אומר, אני יכול לתת אינטרפרטציה מחוללת לרבת, יש לי נמצא בשפה שהרב שגר מדבר, ולכן אני יכול איכשהו מהמקור הזה לתת גם אינטרפרטציה שניסיתי לומר אותה קודם. אבל בסך הכל אנחנו יוצאים כאן ויותר למישים לדבר כוונות בתפילה, איך אנחנו מתכוונים בתפילות לקראת זה, יש פה הזמנה לעבודה, יש כמה שהזמנה לעבודה במובן הכי בסיסי של כוונה. זאת אומרת, ממש כוונה בתפילה, זה מין חידוש כזה כשנראים על כוונות בתפילה, אני יכול להתכוון לדברים אחרים. גם אם לכוון לכוון לסודות וצירופים וככה וככה, שזרם דחמן אמר שעדיף לא להתכוון. ההתכוונות שיש כאן היא מאוד עמוקה, היא התכוונות לדייק את הדמות שלך, את הנפש שלך, את הדמות שלך, שאתה אומרת, איך אתה נערך לתפילה, מה קורה בשעת התפילה, יש את האירוניה, יש את הצעקה, יש שתי עצות שיש כאן. יש כאן בכלל את כל המודעות שהתרימה בחלק הראשון של הדיבורים. יש כאן בקיצור, יש פה הזמנה, יש פה מקום שיכול מאוד לעורר אותנו, ואת להיות מדויקים, ובאמת ליצור התכוונות. אני, אחת הפעמים היחידות שאני יכול לומר על עצמי שאני חש פה תנועה של כוונה. יש כוונה של התכוונות, לא ברמה המילולית שאמרתי התכוונות, ריכוז, תשומת לב שאמרנו פעם שעברה, שזה מילות מפתח, כלומר, תשומת לב, מה שאמרנו על המבדים, הייתי לקרוא עוד פעם למטה כאן, תשומת לב, ומוצק, הולך ליד, שאדם חייב תשומת לב, כל תשומת לב שברשותו, שהוא שם כוונה, וכולם פה מלא זכו לזה, דברים שהם כאילו הקדמה למה שאמרנו כאן היום. מה שאמרנו עכשיו זה הרבה יותר כבר נוקב, כי הוא ממש נוגע ממש בליבה. עכשיו זה כבר לא דיבורים מלמעלה על הצורך בכוונות, על הצורך בתשומת לב וכו' וכו'. אתם עושים איתם, אתם לוקחים, איתם תהיה ראשון, תגידו לנו משהו. אני אתם ישכו, תגידו לנו משהו. אני חושב שאירוניה לא הולכת לשום מקום, באמת? אני חושב שאירוניה, ארגן לא הגיעה למה ש... דווקא אירוניה...
אבל אירוניה אני לא מישהי מביאה לצעקה.
לא, הוא אמר כשתי עצות, כאילו.
אני חושב שאני מבין את הצעקה כמשהו שהוא באמת דופן
כבר שווקי. עובד אחר אמת.
בסדר, אבל אתה אומר, אוקיי, כל שנה אנחנו נצעק, השם הוא אלוהים, וזה הופך את פעם שאמר לי.
זה נורא מוזר, שאתה יכול לדעת, יום לפני ג'יפור של מחר בערב, בתרגיש, תרושות מאוד עצמתיות, בשעה הזאת וזאת, זה כתוב בלוז עליהם. מתי נגיד השם האלוהים, זה באמת יעבור. עוד איזה שיגבר. משהו נתמור, מתעצר, אולי אירוני לא מצליחה לסוגל, אולי. טוב. עוד משהו?
הסיבור בין הבדיפודר לבין המוטט הוא נותן המון המון טבעוניות למה זה צריך לקרות על מה זה המפגש הראשוני הוא חבר אותם עם הבדיפודר זה נותן לו הרבה הרבה זמנים
טוב, שבת שלום